אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
רוח קרב, אמילי אמרוסי, בסדרת שיחות על שכול, כאב, משמעות ואמונה.
כן, עוד פרק של רוח קרב, פעם עם האורחת איריס חיים, אמו של יותם, זכרונו לברכה. שלום איריס.
שלום, אמילי.
תודה שתערכת לבוא לאולפן שלנו. האורח שלנו איתי סופרין, במערכת אלה שוקר, נוי ביטן, טל אלקבץ, אופר לרר ונועה אוכנה עם הדיגיטל, וכן עוזי הטכנאית שלנו. איריס חיים, האישה שנדמה שעשויה מהחומר שממנו נוצרות אגדות, שיהיו איתנו לעוד 3,000 שנה. עם הסיפור הלא יאמן של נפילת בנך? נפילה?
לא.
לא נפילה? איך נקרא לזה?
כשהתחלתי לשמוע את המילה נפילה, עוד פעם, דברים שנשמעים מהשביעי לאוקטובר, לא נשמעו אצלי קודם ככה. ופתאום מהשביעי לאוקטובר, שאני רואה כמה החיילים המדהימים שלנו גיבורים, אז אני לא יכולה להגיד שהם נופלים, גם לא יותם. כי ליפול זה לא הם. הם לא נופלים. אז חשבתי הרבה, והדבר שהכי אינטואיטיבי היה לי, זה במקום נפל, זה הפוך מנפל, עלה.
עלה.
עלה ועלה.
עלה.
עלה.
מאז עליית בנך, את הפכת להיות סימבול, הייתי אומרת היסטורי, אם ירושה לי לנחש שאת תיכנסי לדפי ההיסטוריה, וגם בסיפור עלייתו של יותם, וגם בסיפור של התגובה שלך היה משהו מאוד חד פעמי, מאוד מאוד ייחודי. את כבר נושאת על הכתפיים את הדבר הזה? אני כבר לא איריס חיים הפרטית, גרה בעוטף, מגדלת 3 ילדים, עובדת כאחות, אלא את כבר מונומנט לאומי היסטורי? את מבינה את זה?
אני לא מבינה את זה לפי דעתי. אני כאילו לא מבינה. אני פועלת בתוך זה. אני נקראת לדגל של של האחריות הזאת. אני מרגישה הרבה אחריות למה שקורה כאן. דברים שכשאותם באמת עלה, 15 לדצמבר, אגב, מדהים שהייתי אמורה להתראיין פה באותו שבוע.
נכון, אצלי במשדר, היית אמורה להגיע לפה, אנחנו כמובן לא שידרנו איתך באותו שבוע את הפרק.
ואז גם לא הייתם יודעים, לא הייתה הקלטה, ולוואי שלא הייתה, צריכה להיות הקלטה כזאת. אבל מאותו יום בשבעה, מאותו שבוע, שאנשים באים אליי, מאות אלפי אנשים היו, לא יודעת אם את היית, אבל הגיעו גם עיתונאים וכל מיני אנשי תקשורת, הרבה אנשים, שאומרים, באים לחבק. קודם כל, חיבוק מאוד גדול, מכל עם ישראל. מגיעים אנשים שנראים הכי לא כמוני ומדברים הכי לא כמוני, תמיד צוחקת, ואת כל אלה עם הזקנים הארוכים והכובעים והמעילים. וכולם, ללא יוצא מן הכלל, אומרים, מעבר לניחום, בחיבוק המאוד מאוד מחבק ואוהב, אנחנו מבקשים ממך לא להיעלם, ולפני כמה ימים מישהו אמר לי, לא להיעלם באלף. להמשיך לדבר. להמשיך לדבר את המילים הטובות שדיברת 70 ימים.
אז את עוד לא מבינה את התפקיד ואת השליחות, את פשוט עושה.
נכון. נכון.
נכנסת לאוטו בבוקר, נוסעת לארצות, לדבר, לחזק, לרומם את רוח העם. לא הכתרת את עצמך לזה, לא ביקשת את זה, את לא מבינה את זה, את אומרת?
אני לא חושבת שאני מבינה מה זה באמת. אני שומעת, כל יום אני נותנת באמת הרצאות, ואנשים רק רוצים לשמוע עוד על היכולת והכוח הזה, לראות, גם לראות את האחר, בסיטואציה כל כך קשה של קושי וצער ענק. אבל איך אפשר באמת לחשוב גם על מישהו אחר באותו רגע? ולנחם גם אותו, כמו שבאמת אמרתי לחיילים, אמרתי לאימהות החיילים.
את יצאת מגדר האימהות הטבעית, המצופה מאדם שאיבד בצורה כזאת מטלטלת את יקירו, והתגובה שלך הייתה מאוד מפתיעה. אבל תכף נגיע לתגובה. אני רוצה עוד לשאות רגע, להפשיט אותך מאיריס בתפקיד, איריס הסמל הלאומי, ולחזור רגע לרחם שלנו, אנחנו אימהות, ואנחנו בסך הכל רוצות לבשל לילד משהו טעים, ולגעת בבשר שלו. ויותם הנסיך המתוק שלך, היפהפה הזה, איננו. הוא עלה, או נלקח, או הופל, או נפל, הוא לא פה. בואי נתחיל מאיפה את מרגישה את, את החוסר.
איפה? כל הזמן מרגישה, כאילו אני מרגישה מצד אחד שהוא ממש איתנו, שהוא כאן איתי מאוד, אני גם מאוד, תעת, יש לי קשר עם מתקשרות שכל הזמן מדברות איתי ומביאות לי מידע מאותם, והנה אותם, והוא אמר ככה, והוא ככה, והוא עושה ככה, והוא... אז אני גם נורא נפתחתי עוד יותר, למרות שהייתי שם בעולמות הרוח גם קודם, על כל סיפור הנשמות, ואני מאמינה שאותם, באמת אני מרגישה אותו גם, תשחקי עליי אולי, שאני פיזית מרגישה את יותם, מדגדג אותי באיזה נקודה מסוימת בגב, אבל...
אני בטח לא אצחק עליי. זה מקסים, את מרגישה את יותם, מדגדג אותך בגב.
יש נקודה, אני הרבה מרגישה את זה, יש ימים שלא, ופתאום אני מרגישה את זה, אני כאילו מסתכלת אחורה לראות מי זה. זה התחיל מהשיבה, ובאמת, וגם איזה יש לי קטעים שאני הולכת לישון, ומרגישה כמו חתול נכנס לי במיטה, ויש לי מלא חתולים, אבל הם לא ישנים איתי. ואני יודעת שזה יותם. ובעלי מרגיש אותו, ודברים שקשה מאוד להסביר אותם במילים. החוסר הוא... הצחוק שלו, שאני לא שמעת אותו, ושהוא מחבק אותי. למה אמרתם לי להתאפר? הוא מאוד מאוד חסר. בהכל הוא, את יודעת, הוא גם היה ילד, שוב, קשה לי להגיד היה, כי הוא ממש כאילו, לא, אני לא יכולה לדבר עליו בעיה, אבל בתור ילד, הוא עכשיו כבר לא ילד, הוא בן אדם בוגר, אבל זה גם היה ילד, הילד שהיינו איתו מאוד מאוד בקשר, הוא היה מאוד צמוד אלינו, אותם... נולד עם בעיה מולדת בריאותית. במשך הרבה שנים הוא התמודד עם קושי רציני מאוד. אחר כך זה הפך להיות גם בעיה רגשית נפשית. היה לו אנורקסיה והיה עם הפרעת אישיות מורכבת, והפרעת אישיות גבולית ופוסט טראומה מורכבת. הרבה מאוד נושאים שמחברים גם הרבה אמהות ששומעות אותי מדברת על הקושי ועל איך... איך הייתי אימא לי אותם גם. והוא באמת היה הילד שהכי היינו צמודים אליו. הייתי צמודה אליו, דאגתי לו מאוד. הרגשתי שאני צריכה לטפל בו. לדאוג לו, לסדר דברים. גם כי אני אחות, אז יש לי תמיד דעת נגישות לכל העולם הרפואי. אני יכולה לסדר תור, יכולה לסדר רופא, יכולה לסדר את הרופא או את התרופות. באיזשהו שלב... ככה כמה חודשים לפני 7 באוקטובר, יותם ביקש שלא נראה אותו כאדם חלש ונכה, אלא שנראה אותו כאדם חזק. וזה סיפור מאוד מורכב עם יותם, כי באמת זה סיפור של מגיל אפס, איך הייתה האימהות הזאת, שלי, היה לי קשה מאוד לשחרר.
קשה לשחרר זה אומר... מגע קרוב. זה אומר להיות בקרבה פיזית. מה שנלקח ממך.
גם הקרבה הפיזית בסוף כבר, קודם כל הוא גר לבד יותם כמה שנים, לא היינו צמודים אחד לשני, גם היו שבועות
שלהם... כן, הוא היה בן 28.
כן, גם לא ראיתי אותו כל יום, וגם לא פעם, אפילו לפעמים גם שבוע שלהם לא ראיתי אותו. אבל זה נורמלי בגיל 28. אני בגיל 28 עם אמא שלי לא הייתי, שנה לא הייתי יכולה לראות אותה גם. אבל הוא היה ילד שתמיד... בקצה הקודקוד הייתי חשבתי מה קורה עם יותם, מה הולך איתו, באיזה מצב הוא כרגע. הוא היה מאוד מאוד בתודעה שלי. וזה לא חסר לי לדאוג לו, דווקא חסר לי, פשוט הוא חסר, כי הוא הצחוק שלו, בעיקר הצחוק, הוא נורא נורא מצחיק יותם. הוא היה נורא מצחיק אותי. הייתי יכולה להתגלגל על הרצפה ולעשות ממש פיפי מצחוק שהוא היה מצחיק אותי. היה מחכה, היה לו חיקויים, שטויות.
תגידי, והתחושה הזאת שהנוכחות שלו, איפשהו נשארה פה סביבך, בממד אחר, קשה לגעת, קשה לשמוע את הצחוק, אבל הוא פה. היא דו-כיוונית? את גם יכולה לדבר אליו?
אני מרגישה שהוא אני מדברת כאילו לא, את לא יושבת ומנהלת איתו שיחה בכל רם, אבל אני בתוך הלב שואלת אותו כל הזמן שאלות.
את יכולה לאפשר לנו להציץ לחלק מהשאלות האלה?
כן,
בטח. מה היית יכולה לתת לנו לראות ממה שתשאלי אותו עכשיו?
אני שואלת הרבה על הדרך שלי, על הכיוון. אם זה הדרך, אם זה הכיוון, אם אני עושה נכון, אם אני... מה אני צריכה לעשות?
ועל אותם שבועות שהוא היה בשבי, יש לך המון סימני שאלה. יש המון דברים שאת לא יודעת ולא תדעי.
אז אין לי הרבה סימני שאלה. קודם כל, אנחנו ממש השבוע נפגשנו עם התאילנדי, שהיה איתו 53 ימים. נפגשנו איתו בפגישת וידאו כזאת בוואטסאפ. עכשיו תביני אנחנו 3 חודשים אחרי האירוע, ממש עכשיו. ושבוע לפני כן כבר היה לנו מידע מאותו בחור ויצ'יאן, ש... אני חיכיתי 3 חודשים כדי ליצור איתו קשר, פחדתי מאוד מהמידע, למרות שקיבלנו מידע, אבל היה מידע מאוד, אילו מנצונזר כזה, מאוד, לא רצו להכביד עלינו יותר מידע, ואני כאן גם לא רציתי לדעת. בתחילת דצמבר, כשבאו אלינו מהמידע הזה, אני הייתי עוד בסטייט אוף מיינד, שאני שומרת על התודעה שלי רק בחיובי, וכמה שיותר גם עכשיו, אבל כל מה שלא הסתדר לי עם הסיפור שסיפרתי על יותם, אז די הרחקתי אותו. אבל עכשיו, כבר 3 חודשים אחר כך, קיבלנו את הכל מויצ'יאן, והוא סיפר לנו הכל על יותם. הוא אמר לנו, בעיקר, היו דברים מאוד מאוד טובים, והיו דברים שהיה לי קשה לשמוע, שהם נורמליים והגיוניים, שהוא התגעגע אלינו, ושהוא חשב עלינו. מאוד קשה, אני... בכיתי למוות. שבתי, רק ראיתי אותו, אני התפרקתי לגמרי, ובמשך שעה ומשהו שדיברנו איתו, פשוט רק בכיתי, לא יכולתי, כאילו, הבנתי, הוא נורא עזר לו. יותם עזר לויצ'יאן. ויצ'יאן לא ידע בכלל, לא עברית ולא אנגלית, היה רק 5 ימים בארץ. אגב, הוא מתכוון לחזור לפה, רק בשביל ההזדהות במקום. אמר שיותם כל הזמן עודד אותו, ואמר לו, אתה תחזור הביתה, אתה תראה את אשתך, אנחנו כנראה שלא. זה דברים שהוא אמר לו. הוא אמר שהוא נתן לו לפעמים, במים שלו, היה להם בקבוק מים אחד לכל אחד ליום, והוא נתן לו מים, והוא באמת היה בעוצמות יותם. וזה נורא נורא קשה לשמוע את זה אחרי שהוא כבר מת. אבל אני יודעת מה היה שם. הדבר היחיד שאני... לא יודעת בוודאות, זה, ואתמול הייתי, עשיתי את ציפורניים, ומי שעשתה לי את הציפורניים היא גם מתקשרת, פגשה אותי באחת ההרצאות, ואמרה לי, אותם היה איתנו כל ההרצאה. ונוצר בינינו קשר מאוד ככה חזק, והייתי אצלה אתמול בלילה, ושאלתי, מה היה ברגעים האחרונים יותם? והוא אמר לי, למה את רוצה לדעת את זה? מה זה משנה לך? זאת הייתה התשובה. למה את מתעסקת עם זה? מה זה משנה לך? כאילו, זה היה המסר שהיא העבירה לי. וזה הרבה דברים לחשוב עליהם. כי בסוף, יותם היום במקום מאוד טוב אני חושבת, שמבחינתו במקום הכי טוב שיש, אני מאוד מאמינה בזה. ויש לו סיפור חיים ליותם, שאני מספרת אותו תמיד, שיש לו התחלה, אמצע וסוף. וכאחות פליאטיבית שנגעת בזה לפני, מי שעוסק במלאכה הזאת של ליווי בסוף החיים, ואני יודעת, זאת אומרת, אפשר לעשות את זה גם מאוד טכני, לבוא, לתת את המורפיום וללכת הביתה, אבל אני לקחתי את זה למקומות של עבודה מאוד מאוד תודעתית, כי רציתי לעזור למשפחות, לעשות איזשהו תהליך של קבלה. ואני עושה את התהליך הזה. אני חושבת אני כל החיים בתהליך של איזושהי קבלה, של המציאות שבה אני חיה, של החיים שלי. אני גם באתי מבית לא פשוט, וגם שם הייתי צריכה לעשות הרבה עבודה על עצמי, ואני חושבת שזה הדרך שלי שלימדה אותי ברגע הכי נוראי, ששום הכנה, אין שום הכנה שיכולה להכין לרגע הזה שמודיעים לך, שמודיעים לי שהבן שלי נהרג, אין שום הכנה, שום תובנה, שום תודעה, אבל אחר כך כן. לרגע הראשון אי אפשר להכין, אבל... להמשך ולמה שקורה עכשיו ומה שקרה גם מ-7 לאוקטובר, כן הייתה לי איזושהי יכולת לאבד את זה בצורה אחרת. שהיא לא קופצת ישר למקום המאשים והכועס, אלא למקום יותר של לקחת אחריות על הרגשות שלי. לא זורקת את זה על מי שעשה את המעשה באותו יום. כמובן של חמאס אני כן כועסת וכן מאשימה, אבל לא הכל הוא, לא כל ההתמודדות שלי קשורה למה הם עשו, או איך הם התנהגו. זה דברים שאני עובדת עליהם שנים. זה לא משהו חדש. כי אני הייתי בן אדם מאוד כועס פעם.
זאת אומרת, לתלות השם, או אפילו נקמה, כן? הוא צריך לשלם את המחיר, הוא צריך לשבת בכלא, לא יביא שום, שום שינוי בתפיסת מציאות שלך ובהרגשה שלך. אז למה להשקיע בזה אנרגיה? לשם בעצם את חותרת? זאת אומרת, את צריכה לבנות את הרגש שלך לא בתלות של מה האדם האחר מואשם או משלם מחיר?
ממש ככה. גם אם היום כל מי שישלם את המחיר בסוף, כן? וישלמו, מן הסתם, וזה לא, אבל אני לא חותרת לשם. יותם, יש לו דרך חיים, לי יש דרך חיים, והחלק הזה, גם המעשים, החוסר האחריות שהייתה באותו בוקר, או כמה שנים קודם, לא מכירה את כל...
באותו בוקר אנחנו מדברים על השבעה באוקטובר. שביל לא, אוקטובר. לא על הבוקר שבו נהרג מאש צהל בשוגג.
לא, אני מדברת על השביל אוקטובר. כבר בהתחלה הרי בעצם לא התמקדתי בזה, לא התמקדתי בזה אף פעם, כי אני, זה לא סותר את זה שצריך לבדוק, וכן, אנשים צריכים לשלם מחיר, אבל זה לא הפוינט, זה לא הפואנטה שלי. אני רוצה רגע, זה לא יעזור לי להרגיש יותר טוב. לי. יש אנשים שכן. אני אומרת, תמיד מדברת רק עליי. המקום שבו אני תולה, כמו שאמרתי, את ההרגשה שלי במישהו אחר, זה כבר מחליש מאוד אותי. ואני בן אדם שמאוד צריך את החוזק הזה. אני צריכה להחליט על עצמי.
בתוך הגבולות שלך.
כן.
ואת מקבלת החלטה פעמיים. פעם אחת אחרי שיותם נחטף, ופעם אחת אחרי שיותם נהרג, שבהחלטה הזאת את נתפסת בצד האופטימי, רציתי להגיד חצי הכוס המלאה, אבל זה אולי מיליונית הכוס המלאה, זה הרבה פחות מחצי, בכוח רואה את הטוב. למה?
למה אני מה?
למה את נתפסת? טבע האדם הוא גם לרצות תיקונים, ולבקר זה בסדר. ואת חותרת בכוחות על-אנושיים, על-אימאיים, לראות את העשירית הכוס המלאה.
אז אני חושבת שזה הכי אימאי, איך שאני רואה את זה, להאמין שהבן שלי בטוב. כי אני בתור אימא, לא יכולה לדמיין את הבן שלי, אני תמיד אומרת שיותם היה לו מחלה כרונית בעמוד השדרה, היה לו איזו מחלה עם שם מאוד מפוצץ, עם המשפחה של הלופוס והרומטויד ארתרייטיס, מחלה של צעירים שהתגלתה גם, לקח הרבה זמן עד שגילו, מאוד סבל יותם, גם מכאב פיזי, אבל הוא היה מאוד חזק. וכשהוא נחטף, זה היה בשביעי לאוקטובר, ובתחילת אוקטובר הוא קיבל זריקה. פעם בחודש היה צריך לקבל זריקה, ואני ידעתי שיש חודש שלם, לזריקה. אבל מה יהיה אחרי חודש? התחילו לו כאבים. אז איך אני אדמיין את הבן שלי בסבל ובכאבים? אני לא יכולה. אז זה להפך. הכי אנושי, זה לייצר מצב שבו אני שולחת להיותם, קודם כל, המון המון אמונה וחוזק, שאני אמרתי שהם נותנים לו תרופות. ואגב, הם נתנו לו תרופות. יותם קיבל תרופות נגד כאבים בכל תקופת השבי. וזה... המחשבה מייצרת מציאות הזאת, שלא יכולתי רגע אחד אפילו לדמיין, בגלל מי שיותם, בגלל מי שאני, בגלל הקשר, שילד שלי סובל. לא יכולתי. כאילו, אם מה שהוא עושה לי קושי, זה לחשוב שהוא סובל. ולכן...
אז את נאחזת.
כן.
נאחזת במעט הזה של לצבוע את כל הקוס בצבע טוב.
נכון.
וכך גם ממש השפעת על המציאות עצמה.
נכון. אני גם מהציור תמונה האופטימית הזאת, שאגב, לא כולנו היינו באותו... הבן שלי הגדול דימנתי אותם במקום הכי גרוע שיש, שחותכים לו את הידיים ואת הרגליים, והוא חלם על זה. בעלי חיפש קבר, ואני אמרתי, לא, עד שאנחנו לא יודעים, יש לי זכות להיות אימא שמאמינה שהבן שלה בטוב, שורד, כמה שטוב אפשר להאמין, אבל...
והוא אכן שרד.
וכן.
הוא אכן שרד בעוצמה מדהימה.
נכון? אז אני חושבת שזה הכי מנגנון אימאי במקום הזה שאין לי שום שליטה. זאת אומרת, אם זה היה בבית שלי, ופתאום הדלת הייתה ננעלת, לא הייתי יושבת ואומרת, אוקיי, בן אדם בסדר גמור, הוא יהיה בסדר. הייתי קוראת מישהו שיפתח, שיפרוץ למדה, למחבש, אבל לא צריך לספר לך שידענו, כאילו, אני לא יכולתי לעשות שום דבר, חוץ מקודם כל להאמין, לדבר בארץ, לדבר על יותם, לדבר בעולם, לנסוע, נסעתי לאוסטרליה, ללונדון, להפיץ כמה שיותר את הצורך, אבל באמונה הפנימית שלי, הרגשתי שאם אני ארגיש, אחשוב על יותם, שהוא הכי גרוע שיש, א', זה ישפיע עליו בתדר, הוא באמת יהיה מאוד mm-hmm. מאוד חלש, כי אני מאוד מאמינה בזה, mm-hmm. שאני, במה שאני אומרת, עובדה, זה מגיע לאנשהו. Mm-hmm. אפילו שהוא לא שומע. בחיבור הוא מרגיש. וגם אני לא אצלח לשרוד, גם אני אחליש אותו, גם אני אשתגע. ומה זה יעזור? אז כאילו, עבדתי פה גם ברגש וגם בשכל.
וגם ביותך אדם כל כך אופטימי, ונתפס בטוב כדי לצבוע את כל הכוס כולה בצבעים הוורודים האלה, עדיין אני רוצה שחות איתך רגע בחסר, לפני שאנחנו נתקדם לצמיחה ולהתמודדות המרשימה שלך. יותם נפל בעלה, בתסריט אחד למיליארדים, באמת תסריט שאף תסריט הוליוודי לא היה יכול לכתוב. והכאב על המחשבה של מה הוא עבר, ביכולת לשרוד עשרות ימים ולהגיע בסוף למפח נפש הנורא הזה, שלא מזהים אותו בזמן, לא מזהים אותו נכון. על הרגעים האלה כואב לך, או שגם שם את אומרת, נצבע, בוא נצבע
בטוב? לא, אי אפשר לצבוע את זה בטוב. זאת אומרת, את הרגעים האחרונים אין דרך להגיד זה, של לצבוע את זה בטוב. יש, מה שאני, קודם כל, זה, כשסיפרו לנו מה שקרה, והסבירו לנו מה היה, זה בלתי נתפס. יותם היה מילימטר מלהישאר בחיים. ובאמת, המגד כבר זיהה את יותם. הוא זיהה שהוא ישראלי. הוא אמר, עצור, חדל אש. ואחד החיילים לא שמע את החדל אש הזה. וכשאני נמצאת בנקודה הזאת, ובתקוות, וברצונות של יותם, זה שובר, שובר, גומר. אי אפשר להיות שם. אי אפשר כהורה להיות בנקודה הזאת. ולכן, בעלי לפעמים, כן, הוא אומר לי, אני נופל רגע, בלי לרצות, לרגעים האחרונים שלי אותם, וזה קורה לי את הלב. ואני מאוד מאוד משתדלת, פשוט שומרת על עצמי, זה פשוט מנגנון הגנה, זה לא, אין לזה שום שם אחר. להיות שם זה עינוי. אז אני לא שם, אני אומרת, אני שוב בצורה מאוד מודעת, כאילו, יש סרט, ואני שמתי פאוז ברגע מסוים, וזהו. ואני לא חוזרת, אני הולכת לישון, לא חוזרת יותר לסרט הזה. עצרתי את הסרט במקום שבו אני יכולה לסבול אותו. ואז אני מתחילה לספר סיפור. אני אומרת, אל תבלבלו אותי עם העובדות. אני רוצה להאמין עד פה, לדעת, ומפה. שכחתי. Okay. אבל בסוף אני יודעת
עד אותה נקודה, הוא היה בסך הכל חופשי בנפשו, הוא היה בריא, הוא היה חזק, הוא שרד. נכון? אז, מה עוד את מגלה על הבן שלך בזכות הסיפור שאת שומעת מאותו תאילנדי או מהעדויות האחרות?
אז קודם כל, באמת שהוא היה מאוד חזק בגוף ובשמחת חיים שהייתה לו שם, והוא היה מאוד, מאוד היה לו חשוב שאנחנו גם נדע שהוא חזק. יש סרטון של אל ג'זירה, שכשמות החמאס פרסמו סרטון שלא ראו אותו בארץ, אני לא יודעת אם ראית אותו, אבל זה סרטון שיש לנו אותו, על שלושת החטופים מדברים. צילמו את יותם, סמר ואלון, כנראה כמה ימים לפני הסוף, מאוד רזים, נראים לא טוב, הם נראים רזים, יותם נראה מאוד רזה, אני לא ראיתי את הסרט, אני ראיתי רק תמונה שלו מהסרט, וזה כבר לבד, מאוד הלחיץ אותי, כי יותם היה לו אנורקסיה שהיה צעיר, והוא היה נראה ככה. מאוד מאוד, כאילו, שלדי כזה, אבל הוא מדבר שם בעוצמות, והוא גם פונה אלינו ההורים, והוא אומר, אל תדאגו לי, אבא ואמא, אני חזק. הוא משחיל את זה איכשהו בין כל הצעקות שהוא צריך לצעוק על ביבי, וכל זה הוא משחיל את זה, אל תדאגו לי, אני חזק. וואו. מדהים. וואו. ואני מגלה שהוא כל כך הבין כנראה את הסיטואציה, כי הוא אמר לויצ'אן, אנחנו כנראה לא נחזור. הוא אמר לו את זה, וזה מאוד מכאיב. אבל אני יודעת שאין, לא היה לי בחיים מספקות לגבי אותם, על חוזקות שלו יותר. רגע. ויש עוד דבר ש... שזכינו בסוף, כאילו, שוב, אני אומרת תמיד שאני לא מרגישה שזה הסוף. כי גם, כי באמת הסיפור ממשיך כל הזמן, אבל גם כי כשהיו אצלנו המשלחת קצינות האלה שהודיעו לנו על יותם ביום שישי, אחת מהם הספיקה ככה לחשה לי באוזן שאפשר לקצור לי אותם זרע. וזה היה באמת בהתחלה, זאת אומרת, זה היה כמה שעות אחרי שהוא נהרג, ועשינו את זה. וזה גם משהו שלמדתי, כי הרופא, שהתקשר אליי, הרופא שעשה את זה, מבינה אז כל אחד, בעצם כל רופא, כל מי שנגע ביותם, מבחינתי זה מישהו שקשור ליותם. הרופא הזה זה גם, בכיתי בלי הפסקה, אני בנם נורא רגשי, נורא בוכה. את רואה אותי, אני... גם רואים אותי, כשאני מתראיינת, אני בוכה כל הזמן. לא איזה סלע... של מכונת התעצומות. אבל אני כן יודעת רגע לנתק לפעמים מהמקום הזה, ולא להיות כל הזמן ברגש ובבכי. אני יודעת גם לקחת למקומות אחרים, וכשהוא דיבר איתי, הוא אמר לי, תקשיבי, אני לא יודע מה הבן שלך עשוי, אבל אחרי 70 יום, בשבי, מה שיוצאנו ממנו היה כל כך איכותי, והוא צחק, וצחקנו כאילו על הכוחות, שזה גם, זה חיוניות. אני יודעת שהוא השלים את המשימה שלו. אני מרגישה שאותם השלים איזשהו פרק בחיים שלו, ואנחנו, אבל זה רק פרק. כי אותם באמת ממשיך, שוב, אני לא יודעת, זה תחושה כזאת שיש, זה רק ממשיך מעכשיו. זה לא נעצר. לא שפעם, בעוד 30 שנה, אגיד, פעם היה לי ילד,
ואת אותה שארית פיזית מהגוף שלו, אתם חושבים מה לעשות עם זה? הזרע?
ברור. כן. יש לנו, יש לי שבוע הבא פגישה במשרדים של משפחה אחרת, חדשה, משפחה חדשה. וכן, מתחילים תהליך, בדיקה, מה, איזה פרוצדורה, זה לא משהו פשוט, אני הבנתי. מה שהבנתי, אבל... אני בן אדם שיודע ככה להניע דברים. אני מקווה ש... זאת אומרת, ברור לי שכשזה צריך לקרות, זה יקרה. יש מישהי שמעוניינת.
וואו. זאת אומרת, את ההבטחה הקטנה הזאת מהבשר שלו, את תרצי לראות מתממשת.
אני... כן. אני אשמח מאוד. זה התרגשות מאוד מאוד גדולה.
כן, בטח. אתם היה פרטיזן, הוא היה לוחם חופש ענק. הוא צעד החוצה מתוך החופש בעוצמה מדהימה. הוא תכנן, הוא הבין מה הוא עושה. יחד עם שני השותפים שלו, חתר לבניית מציאות בכלים שיש לו. זה מה שאת עושה. את חותרת בכלים שיש לך. לבנות עבורנו מציאות. לשים לנו משקפיים אל העיניים. וללמד אותנו לצבוע את המציאות מחדש. והחיוביות הזאת שלך היא בדיוק מה שאנחנו רואים במעשה של יותם בעצם. על זה הוא גדל? על לחתור לשינוי, לא לקבל את המציאות, אלא לשנות אותה ולהפוך אותה? כך גדלת אותו?
יותם, הייתה לו את המציאות שלו. בבית, אני כדמות אמאית, הייתי, אני באמת בן אדם כזה, שאף פעם לא מוותר, תמיד יש אפשרות להצליח, תמיד אפשר לראות עוד דרך. אני מאוד חיובית, אבל יותם היה מאוד דווקא פסימי ושלילי. ורגוז, ומתרגז בקלות, הוא כאילו היה הפוך ממני.
והנה, הוא הפתיע.
ושמה, כן, שם הוא הוכיח לעצמו את המון המון דברים. המון המון דברים, שיכול להיות שאם הייתי אומרת לו, אתה יודע, אם תהיה בסיטואציה כזאת וזה, ואיך תתנהג, אז אני לא יודעת אם הוא היה מסוגל לענות לי, שכך הוא התנהג, גם אני. גם כן. כשאני הגעתי לשביל אוקטובר, ואמרו לי, איך? אמרתי, לא יודעת, כאילו, אם מישהו היה אומר לי לפני כן שהבן שלי ייחטף, משפט הזוי...
ייחטף, לא סתם.
לחמה,
שבי החמה... ידי השטן כן. מתחת לאדמה אלה שאול תחתיות, כן.
אני לא יודעת אם הייתי... יש לי כמה מודלים של אנשים ש... הם מודלים שאנשים מתמודדים עם דברים נורא קשים. נגיד מישהי שהכרתי, שהבן שלה נהרג בגיל צעיר, והיא התמוטטה. היא 5 שנים לא יצאה מהבית, רק כבר טיפולים כימותרפיים בגלל הסרטן. יכול להיות שאם לי זה יקרה, אז גם אני אהיה ככה. כאילו, כמובן בלי שיפוטיות, אבל לא היה לי הרבה מודלים לאנשים שאני מכירה שחוו אובדן, או לפני האובדן, כן, זה היה עוד התקופה של התקוות, המון תקוות, דבר כזה אף אחד לא חווה גם. לא הכרתי. אז לא היה לי להגיד איך.
היום אני יכולה להגיד לנו יש מודל, כי יש אותך. את בעצם יסדת פה... דרך חדשה ברת, ממש דרך חדשה, הלכת לירח. לגמרי חדשה שאנשים יכולים להגיד, אם איריס חיים מגיבה ככה, אז מי אני שהתלונן על הציפורן השבורה, או על איזה משהו קטן שקרה לי. את באמת כאילו הפרופורציות. כי התגובה הראשונית שלך הייתה, מחבקת את חיילי צהל. זה, השיחה שאנחנו רגילים לשמוע ממי שעשו לו, זה להפוך שולחן ולהגיע עם שיח של זכויות, ולא שיח של חובות, לא מה אני חייב, אלא מה זכותי לקבל. ולהגיד, אני רוצה תשובות, ולמה זה קרה, ולכעוס, ולזעום, וזה טבעי. ואת פשוט הפכת לגמרי את התמונה. מהרגע הראשון, את מחבקת אותם, אני רוצה שיבוא אליי הביתה, לא כועסת עליהם, זו שגיאה, זה שגו. את, לרגע לא ניסית לתלות עליהם איזה וו אשמה, כי מה, כי ריחמת עליהם על אותם חיילים?
אז אני, אתמול ראינו אותי באיזה ערוץ, בעיתון הגרדיאן, בכתבה מצולמת, והמראיינת הייתה בחורה אנגליה, לא יהודיה, מן סתם, אני חושבת שהיא לא יהודיה, והיא שואלת אותי את השאלה הזאת, היא אומרת, כשקרה לכם, אנחנו באנגליה, היא אומרת, חיכינו שעם ישראל יצא לרחובות, ויצעק איך הרגו פה אנשים, ויצאו נגד הצבא. וזה לא קרה, היא אומרת. ואני כזה הסתכלתי עליה, ואמרת לי, תסבירי לי איך זה יכול להיות. ואמרתי לה ש... זו תשובה גם לך. כשהודיעו לנו על יותם, בעלי היה הראשון שענה על הטלפון של גלנט, והדבר הראשון שהוא אמר לו, זה אנחנו לא כועסים. וגם אותי זה נורא... כאילו, באותו יום הייתי אפופה רק בבכי וקושי ונורא. אבל שמעתי אותו אומר את זה. בעלי הוא היה חייל שריונר, לפי דעתי הוא גם סובל מפוסט טראומה כלשהי, שריונר בשלום הגליל, חמת שלום הגליל, ואני חושבת שיש בי אישית משהו, אני לא יודעת להסביר לך אותו, יכול להיות שאם אני אלך למישהי שתעשה לי שחזור גלגולים או משהו, אני אולי אבין, כל מה שקשור לחיילים, יש לי המון המון חמלה, אני תמיד, כשמדברת על חיילים אני בוכה, אולי הייתי פעם חייל, אולי הרגתי חייל, לא יודעת, בגלגולים קודמים. משהו עמוק מאוד יושב לי בעניין החיילים. בשבועיים וחצי מתחילת המלחמה, אני העליתי סרטון לאימהות החיילים, ששם, אני לא יודעת אם ראית את הסרטון הזה, אבל אני מדברת לכל האימהות, ומבקשת, ואומרת להם קודם כל תודה, על זה ששלחתם את הילדים שלכם להביא את הבן שלי. ושאני יודעת כמה כולכם פוחדות, וכמה כולכם דואגות, וזה לא משנה אם זה חייל או חטוף, העליתי בעצם את ה... אז זה היה הפעם הראשונה שדיברתי באיזשהו כלל, לאימהות החיילים. והיום אני שומעת המון אימהות כאלה שראו את זה ושמעו את זה, אימהות של חיילים, נשים של חיילים. וכשזה קרה ושחררתי את זה, זה היה פשוט מתודעה, קודם כל שאני באמת לא שופטת אף אחד בשום דבר. אני למדתי בחיים שלי לא לשפוט, ולא... למדתי את זה, כאילו עשיתי תהליך עבודה, כי אני באה ממקצוע של עולם הרפואה, אני תמיד אומרת, בוא נשווה את זה רגע לרופא, שמנתח מוח, ובטעות, במקום 0.0 מילימטר, הוא נגע בטעות, במשהו...
בזה מיירון אחד ליד, כן?
והוא הרג את הבן אדם, או שהוא השאיר אותו צמח.
כן.
אז מה, לא נסמוך על אף רופא יותר, לא נאמין לאף רופא, נאשים את כל הרופאים.
אוקיי, אבל הרופא הספציפי הזה...
הרופא הספציפי הזה ימשיך לעבוד, כי זה טעות
אבל
אנוש.
אבל משפחה יכולה לחוס עליו. יכולה את לחוס. את מבקשת לחבק אותם.
כן. אני אומרת, זה הכל טעויות אנוש, והבן אדם שפגע ביותם, בגוף שלו, העירייה הזאת בוודאות חזרה אליו ופצעה אותו, לא פחות קשה ממוות לפעמים. התחושה שאתה פגעת באדם אחר,
כן.
אנשים שחוו, שהשתתפו בירי בטעות דוד צדדי, הם פצועי נפש, שלפעמים מבקשים למות.
כבר יצא לך לפגוש אותו?
יצא לי אותו לפגוש, אני לא יודעת, הם באו ארבעתם, אבל אני לא יודעת מי מהם. אנחנו מאוד ניקינו אותם מהסיפור הזה, זאת אומרת, לא... אמרנו, אנחנו לא כועסים. אנחנו יודעים שכנראה זאת הייתה טעות. אף אחד מכם לא פגע בו בכוונה, או יאללה, בוא, יאללה, דרך, נעיף אותו כזה. לא. וכן, זה מקום של חמלה, מקום של המון המון הסתכלות על האחר. ולכל אחד יכול לבחור באיזה דרך שהוא רוצה, אבל יש גם דרך כזאת.
מהשבעה אצלכם בשואבה, תורים של אנשים שהגיעו מכל רחבי הארץ, את בעצם מגלה פסיפס ישראלי. ואת גם מתחילה לשאת את הדגל הזה, של המניפה המגוונת הישראלית, שככל שהיא תהיה מאוחדת ומלוכדת, איך אמרת לי? סינואר מפחד מאיריס חיים. למה סינואר מפחד מאיריס חיים?
כי אנשים מקשיבים ורוצים באמת להיות מאוחדים, רק לא כל כך תמיד יודעים איך לעשות את זה, והוא מפחד שנהיה מאוחדים. עכשיו, אם אני מניפה
כי הוא יודע שאם אנחנו נהיה מאוחדים, הוא לא יוכל לנו.
בדיוק, הוא יודע כך, הוא יודע את זה. באחדות הזאת, הוא הצליח להכניס רגל בתקופה מאוד קשה שלנו כעם, לא, של חוסר אחדות. הוא צריך להשחיל את הרגל שלו, ואז מיד התאחדנו, ואנחנו נכנסים בו ומראים לו שהוא טעה, שאנחנו מאוד מאוחדים.
כן.
והוא מפחד מזה.
ותראי, איריס, את אחלה מותק של בן אדם. נדמה לי שגם לפני השבעה באוקטובר, את היית סבבה גם עם דתיים, ימניים, שמאלנים. זאת אומרת, אני לא רואה אותך כאדם קטגורי, מחלק לשבטים ושם חומות גם לפני כן. מה במשקפיים החדשות לימד אותך משהו שלא ידעת?
המון דברים. קודם כל, אני בצד ה... כאילו, אני בנאדם לא פוליטי בכלל. וכן, אני בנאדם מאוד נחמד וחיובי ומכיל, מכיל את כולם.
כן, וסוציולוגית לא... אנחנו יודעים לאיזה שבט את משתייכת או שתייכת.
כן, אני...
שמאל חילוני.
שמאל מרכז.
התיישבות עובדת, כן.
נכון. באתי מבית מאוד מאוד חילוני, מאוד מפלגת העבודה, ו... אבל מה שבעצם קרה לי עד השביל אוקטובר, מהפכה המשטרית הזאת, מהפכה המשטרית, הפיכה, לא יודעת אפילו, השינוי הזה שרצו לעשות, אני לא בחנתי אותו בכלים או בעיניים מספיק אובייקטיביות, והייתי מאוד 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 מפוחדת. מאוד פחדתי שאני הולכת להיות, סליחה על הביטוי, דוסית במדינת הלכה, שאני צריך לשים פאה על הראש, זה מה ש...
וללבוש מצנפת אדומה, כמו בממלכת גלעד.
מצנפת.
השתכנעת שסיפורה של שפחה זה כאן.
לגמרי, אני הייתי שם לגמרי, ויש לי בן הומוסקסואל, והייתי בטוחה שלא ייתנו לו לצאת מהבית, ויזרקו עליו אבנים ברחוב, וממש פחדתי. אני מדברת על תודעת פחד.
כן, כי את האחר הזה, אותו אדם שיכלה אותך, או יזרוק אבנים על הבן שלך, לא הכרת בכלל.
כן.
עד שהמקרה הלאומי פרטי שלכם גרם לך... פשוט להכיר את השבטים האחרים.
נכון.
ולגלות שמתחת למטפחת אין קרניים.
שכולם מקבלים את יוטובל בדיוק כמו שהוא ואותי, וזה לא משנה להם אם אני סמלה בשבעה, רביב בעלי אמר לי, עמדתי באמצע קבוצה של נשים דתיות עם כל המצנפות פה בו, הוא כזה נורא נבעל, כי באמת, גם הוא מבועל. זאת התודעה, תודעת הפחד שניהלה אותי. ניהלה אותי תודעת פחד, וזה השינוי. הבנתי... ואז הוא אמר להם, נו, הוא אומר כזה, נו, החזירו אותך כבר בתשובה? אז הם אומרות לו, אל תדאג, אשתך תחזיר את כולנו בתשובה, הכל בסדר, אנחנו לא נלמד אותה שום דבר חדש. אבל פתאום באמת הכל נורא התפוגג, והבנתי שאין, מה זה השטויות האלה, כאילו, ממה אני מפחדת פה, מאנשים שהבן שלהם נהרג, וכאילו, מה?
ו-20 שנה אחורה, מעבר לגדר של הקיבוץ שלך, גרו מתיישבים, שגם אותם לא הכרת, ממש 5 קילומטר מהבית, לא הכרת, ומה חשבת עליהם, על אנשי גוש קטיף?
אז זהו, שאתמול פגשתי את הרב אל נקווה, היינו בפאנל בערוץ 14, הוא נכנס כמה דקות ממש בסוף התוכנית, ואני אומרת, זה בא, אני שוב אומרת, שום דבר לא קורה סתם. אני לא יודעת מי הוא, לא ידעתי מי הוא היה אצלנו בשבעה, הוא דיבר איתי, הוא הביא שקית של חול מגוש קטיף, שחיילים הביאו לו, עטוף בסרט בצבע כתום. ואני, זה לקח אותי 20 שנה באמת אחורה, לשנת 2005, תושבת מועצה אזורית אשכול, לא הייתי בחיים בגוש קטיף. שוב מוזנת מסטיגמות, אלה המתנחלים, בגללם נהרגים לנו חיילים. זה מה שאני ידעתי. לא ידעתי לשאול את השאלות, לא הייתי בפוקוס, והאמנתי שבגלל החבר'ה האלה, שיש להם איזה ג'וק בראש, שהם רוצים להתיישב שמה, בגללם נהרגים חיילים. והייתי מאוד בעד ההתנתקות, בלי להבין באמת מה זה אומר. לא הלכתי להפגנות בצמתים, אני בכלל בן אדם שלא יוצא להפגנות, אבל כל פעם שהייתי רואה בחור דתי עם חולצה אדומה, עם ציציות, הייתי מסובבת את הראש ו... בסלידה. שילחו כבר אלה מפה, בגללם. וזה מה שהשתנה לי. ואתמול מרב אל נקווה, שהוא דיבר, הסתכלתי לו בעיניים, ואמרתי לו, אני הייתי שם, אני הייתי מהאטומים. אני הייתי אטומה. אני לא הבנתי. לא משנה אם זה נכון או לא נכון לצאת מגוש קטיף, זה לא הנקודה. הנקודה זה היחס האישי שלי כבן אדם לבן אדם. זה לא היה. וזה מה שמפריע לי, כי יכול להיות שההחלטה אולי הייתה נכונה, לא נכנסת לזה. אבל איך לוקחים בעצם את ההחלטות המדיניות הפוליטיות ולא הופכים אותם לשנאה בין בני האדם? וזה מה שקרה גם בהתנתקות. ואמרתי לו, סליחה. ואחרי שאמרתי לו את הסליחה, קיבלתי הרבה מאוד תגובות שריפיתי פצע, ששמתי תחבושת, אולי לא ריפיתי, אבל שמתי תחבושת על פצע מאוד מאוד שוטה דם.
פצע מדמם, כן.
ואני גאה במה שאמרתי אתמול.
גם אני, כשהייתי מעורבת במחאה נגד הכירה הרעה, מתרגשת מאוד מהדברים שלך ומודה לך עליהם. שאלה אחרונה שלי אלייך, והיא בנושא השמיים. אני הרבה פעמים מתארים כאן אנשים דתיים, שהדיאלוג שלהם, מערכת היחסים שלהם עם הקדוש ברוך הוא, עוברת טלטלות מאז השבעה באוקטובר. קרה לנו פה משהו, כן? ההשגחה שהאמנו בה אולי נעלמה לרגע, אולי קיבלנו עונש, אנחנו רואים את צדיק ורע לו מול העיניים, את האיוב הזה, שלא עשה שום דבר רע וחוטף מכות מהשמיים. אנחנו רואים את זה נגד העיניים בסיפורים קוראי לב. ואני חושבת שיותר קשה להיות חילוני, בעצם. כי אתה, לנו לפחות יש איזו שיחה, איזה דיאלוג, כעס, מחשבות, אבל יש מערכת יחסים. ואני, כשאני מדברת עם אנשים חילונים, אני לא יודעת איפה לשים אותך. אני רואה איזה מין בדידות מזהרת. האדם נותר לבדו, באותו בוקר רע ונורא, ב-6:29 בבוקר. עם הרוע שיש בעולם לבדו. את חושבת שמוטב להיות מאמין, כמו שכתבה המשוררת, בשנה שכזאת, או שהחילוניות שלך מאפשרת לך יותר מרחב תודעתי, בחירה?
אני חושבת שאין הבדל, זה לא או-או. אני בן אדם מאוד מאמין. יש לי אמונה עמוקה מאוד, בהרבה מאוד דברים. אני פשוט לא תולה את זה במשהו אחד. אלוהים, שואלים אותי הרבה פעמים, איפה אלוהים היה בתמונה? אני אומרת, אני, את המילה אלוהים לא מבטאת על בסיס יומיומי, אני אומרת, לפעמים בעזרת השם, אבל זה משהו קלישאתי כזה, לא באמת, אני לא עושה מצוות, לא שומרת מצוות. החילוניות שלי, היא לא נוגדת את האמונה שלי. ואני לא מרגישה שהייתי לבד. היה לי המון כוחות אמונה, אמונה בטוב, אמונה בכוח של יותם, בכוחות שלנו. לא מישהו שיסדר לי את העניין הזה. לא עכשיו אני אתפלל, אנחנו התפללנו, אבל התפללנו מתוך, שוב, תדר. אז אני לא חושבת שאדם חילוני אין לו אמונה. אין לו אולי משהו מובנה ומסודר. זה אני אומרת, לא היה לי איזה ספר או רב שאני אפנה אליו והוא ייתן לי כבר תשובות. עכשיו, בשעה הזאת, יש לך את תפילת זאתי וזאתי, אז זה לא היה לי. אבל ייצרתי את זה. ייצרתי בעצם אמונה, הייתה לי המון אמונה. אני, למשל, מאמינה שלכל אדם, אנחנו הרי בסוף נשמות שמגיעות לכאן, לכל נשמה יש לה איזשהו תהליך שהיא באה לעבור אותו. וזאת האמונה שלי. שבדרך הזאת של יותם, יש לו סדר מסוים שהוא יעבור אותו. וזה מין קרמה או איזשהו דרך. ושלי יש את הדרך והלמידה. מסתכלת גם על הרבה, מה אני באה ללמוד מזה.
את לא רק באה ללמוד, באה ללמד, כי את מעבירה אותנו. תראי, כבר הכתירו אותך באיזה איריס חיים, מעבירה תורת חיים. את ממש תורת חיים, כי התורה שלך, החוט החורז שאני רואה, זה עין טובה. יש לך עין טובה על פירוש המציאות. יש לך עין טובה על מה קרה לבני חוי, לא נפל אל העלה. יש לך עין טובה על חלקים אחרים בעם שהיו מאוד מאוד רחוקים ממך, ועכשיו את תתאמצי לא להכיר אותם, אלא רק לזהות את הדבר הטוב, שאותו יכולה להציף למעלה. ראיתי משהו שכתבת על ביקור שלך בניו יורק עם קהילות חרדיות, סופר חרדיות, שיחד עם בניך הומוסקסואל, את מטיילת שם ומבינה את עומק הקבלה והסבלנות, והסובלנות שלהם. אז אם לסכם את מה שהיית רוצה להנחיל לנו במצוותך הרבנית, הייתי לוקחת את עין טובה, נכון?
אני, יש לי שני דברים. הייתי קודם כל, ואהבת לרעך כמוך. כתבתי על זה איזשהו מאמר קצר של קודם כל, מה זה ואהבת לרעך כמוך? קודם כל, בוא תאהב את עצמך. כי קודם כל, אם אתה אוהב כמוך, אז אתה צריך לאהוב את עצמך. והרבה אנשים, יש להם את הקטע הזה שהוא לא באמת אוהבים את עצמם. הם אוהבים לסנוע מישהו אחר, הם אוהבים להתאגד סביב נגד מישהו. אז קודם כל בואו נעבוד על עצמנו, על האהבה שלנו כלפי עצמנו, ואז נצליח גם לעבוד על אחרים, כי זה בעצם כן. הפסוק, נכון?
כן.
ואהבת לרעך כמוך. זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו לקראת פורים, אז כן הייתי אומרת שכל הנושא של מנהג ההתחפשות, יש לנו, כל אחד מתחפש למין גיבור על שלו, נכון? מי שאני רוצה לדמות אליו. ואני אומרת, אולי נעשה הפוך. בוא נתחפש לאדם שאנחנו הכי לא מתחברים אליו פה בעולם הזה, במדינה הזאת, בתור מי שבעם שלנו. ובוא נראה לא מה מפריד ביני לבינו ומפחיד, אלא מה מקרב בינינו. ואולי זה ייתן לנו עוד דרך לראות את האחר.
לקרב, לקרב. וסינואר, אכן, יש לך מה לפחד מאיריס חיים, כי עם איריס חיים בסביבה אנחנו כולנו ברזל יצוק, פלדה. איריס חיים, אמו של יותם חיים, זיכרונו לברכה, יכולתי להמשיך לדבר איתך עוד שעות. אנחנו נפרדים עם צלילים של שיר שאת בחרת, בן אדם, עלה למעלה עלה, אנחנו שומעים את בני לנדאו ומקהילת הישיבה לצעירים. למה בחר דווקא את זה, במילה?
כי בשביל העשירי, אני ביקשתי את כוחות הרוח האלה, והם נגלו לי, וגם לי אותם.
הם נגלו לך, וואו. הכוחות נגלו לך, ואת ממשיכה לגלות לנו אותם. איריס חיים, תודה רבה רבה שהגעת לכאן. תודה רבה גם לאיתי סופרין, אלה שוקר, נוי ביטן וטל אלקבץ, הטכנאיתכן עוז, אופר לרר ונועה אוחנה. אני אמילי אמרוסי. אהיה איתכם שוב בפרק הבא של רוח קרב. בינתיים, יום שקט ובשורות טובות. להתראות.